אנחנו דף עין ה', מתחילים בעזרת השם, דף עין ד' עמוד ב', בשנה למטה. בורא עולם אומר למשה רבנו, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן, זית, זך. אבל מה? זה צריך להיות קטית. אומרים חז"ל, קטית למאור של המנורה, ולא קטית למנחות שהם מביאים שמן. דבר מאוד מרכזי במנחות היה נתינת השמן על גבי המנחות. מתי היו שמים את השמן במנחה? על זה במשנה שלנו. כל המנחות הנעשות בכלי, גמרא תבאר שזה בא למעט את המנחות שנאפות בתנור, טעונות שלוש מתנות שמן. שלוש מתנות שמן, הראשונה תהיה כתובה בסוף, המשנה פה כותבת את זה בסדר ההפוך שלה. יציקה, שיוצקים את השמן אחרי שכבר המנחה בלולה ומוכנה. לפני זה הוא בלילה, שמו שמן כדי לבלול את הסולת יחד עם השמן, ומיד בתחילה היו שמים ומתן שמן בכלי קודם לעשייתן. מיד כשהיו באים, לוקחים כלי, יוצקים בפנים שמן, אחר כך שמים סולת, אחר כך בוללים בעוד שמן. אחרי שהמנחה מוכנה, יוצקים שמן מלמעלה. זה בכל המנחות. במנחות הניתנות בכלי. אומרת המשנה, באיזה שלב שלהם, של המנחות, היו בוללים אותם בשמן? בלילה הרי הייתה הפעם השנייה שנתנו את השמן. באיזה שלב? אז לפי דעת רבי, חלות בוללן דברי רבי. מסביר רש"י, מפרש רש"י החלק העליון של העמוד. יש פה דיבור המתחיל חלות, אז זה שתי שורות קודם, זה בשביל להרחיב, כותב רש"י, מנחת הסולת לא היה בחלות. היה אחד מהחמש המנחות של הנדבה, היה מנחה שנקראת מנחת סולת. היא לא הייתה נאפת, לא מתבשלת ולא מתוגנת. היא הייתה ככה כמות שהיא חיה. אז אצלה לא שייך להגיד שהיא תהיה חלה. חלה זה הכוונה דבר רפוי, מבושל, מתוגן, אז לא היה בחלות. דבעודה סולת נקמצת, אבל באותם המנחות שכן יש בהם חלות, אומר רש"י, חלות של מנחת מאפה ושל מחוות ומרחשת, על זה המשנה מלמדת אותנו שאותם בוללן בשמן, מתי? לאחר שנעשו חלות, לאחר אפייה, דברי רבי. זאת אומרת שהיו קודם כל מכינים את המנחה בחום של האש, ורק אחר כך היו בוללים את השמן, מערבים, ושמים שמן יציקה מלמעלה, שזה הנתינה השלישית של השמן. וחכמים אומרים, סולת, את הבלילה היו עושים במנחה כשהיא עדיין הייתה סולת לפני אפייה, בישול וטיגון. בחלק האחרון של המשנה היא מביאה את ההבדל בתוך מנחת מאפה תנור. כמו שאנחנו יודעים, היו שני סוגי מנחות. האחת נקראת חלות והשנייה רקיקין. מה ההבדל? הרי את שתיהם מופיעים בתנור. מביאה המשנה כאן את ההבדל. החלות טעונות בלילה. החלות טעונות בלילה. רש"י מסביר שזה לפי רבנן בלילה כשהם סולת, ולפי רבי כשהם חלות, כמו שראינו במחלוקת לגבי כל מנחה כשהיא נאפית, מתבשלת או מתוגנת, אז יש מחלוקת מתי בוללים, מתי שמים את השלב השני של השמן בהם. צריך לשים לב כאן שאמרנו בתחילת המשנה, כל המנחות הנעשות בכלי זה בא למעט מאפה תנור. אז במקרה של שתי המנחות שלנו זה הרי מנחות מאפה תנור, אז שם לא היה שלוש מתנות שמן, אלא כמה מתנות שמן היה במנחת מאפה תנור? היו רק שניים. אז איזה שניים היו? אז מתן שמן בכלי זה בטוח היה, לפי רוב הראשונים, והנתינה השנייה זאת הבלילה, שזאת גם הייתה, וזה לפי כל הראשונים. בלילה. מתי היו בוללים? אומר רש"י, זה מחלוקת. לפי רבי, מתי שהם היו כבר אפויות, אז היו שמים בהם שמן ובוללים אותם, מרבבים אותם. לפי דעת רבנן, היו בוללים אותם כשהם היו סולת עדיין, לפני שהם נאפו. זה חלות, שהן טעונות בלילה, ששמים בהם שמן ומערבים. לעומת זאת, ורקיקין, שהם הסוג השני של מנחת מאפי תנור, הם טעונים משיכה. דיינו רק מלמעלה קצת למרוח מלמעלה, לא, זה לא בלילה וערבוב, אלא רק קצת יציקה מלמעלה. באיזה צורה היו עושים את היציקה, זה מרתק. את היציקה כיצד מושכן? כמין קי. הגמרא בהמשך אומרת שזה כמין קי בשפה היוונית. מאוד מעניין שרשי מפרש בכמה מקומות, כל מקום פירוש אחר. יש את הרשי פה למטה בכתבי יד שלפנינו, הוא כותב שזה כמין אות ת' בלשון הקודש, אבל כהפרש הרחקת האגודל מהאצבע, שזה לא ממש יוצא בדיוק אות ת'. באמת בתוספות יום טוב, כאן על המשנה שלנו, שזה אחד מהמפרשי המשנה, הוא כותב שבאמת מצאו את אותם אותיות של השפה היוונית, היא נקראת היום אופסילון. התוספות יום טוב קורא לזה אלפא בטא של השפה היוונית. שם מצאו שיש כזאת אות שהיא בצורה שדומה קצת לאיך שכשמרחיקים את האצבע מהאגודל, הצורה שהיה לנו זה היום כמו מה שבאנגלית קוראים U, האות U. זה מין סוג של שלוש דפנות סגורות ומלמעלה פתוח. אז זה קצת דומה לתת, רק בלי החלק שנכנס פנימה, מלמעלה. במסכת קריתות, הגמרא שם אומרת בדף A, איך היו יוצקים את השמן על הכהנים, כמין גם כן כמין קי יווני. שם כתוב שהיו שופכים להם שמן על הראש, והיו מטפטפים להם שתי טיפות שמן משתי הצדדים, כמין שתי מרגליות. אז זה גם כן מזכיר קצת את הצורה של האות ה... לא כל כך העניין של אות, כי כנראה שאין אות מדויקת בלשון הקודש שהיא כמו הצורה של המשיכה הזאת, כי אחרת הם משתמשים באות הזאת כנראה. אבל מה שכן, שלוש דפנות סגורות ודופן אחת פתוחה. זה גם כן הצורה שנוצרת כששופכים שמן על הקודקוד של הראש, זה נשפך משתי הצדדים. רש"י במסכת אוריות כותב את זה מפורש, שזה כמו אות חטא. מאוד חטא. רשי על החומש כמו נון כזאת. זה גם כן, שלוש תפנות סגורות ודופן אחת פתוחה. תוספות בשם רשי כמו גימל בלשון הקודש כמובן, כן? זה גם כן סוג של שלוש צדדים סגורים וצד אחד פתוח. זה כל המקומות שידועים שרשי מביא בצורה של הקי הזאת היוונית. גם הרמב״ם דרך אגב, כשהוא מפרש קי, הוא אומר שזה כמו חף הפוכה. היום באנגלית זה כמו C. היינו שלוש תפנות סגורות ואחת פתוחה. אז יש לנו באיזשהו מקום איזושהי צורה מסוימת, מה זה למעשה הקי היווני לפי חלק גדול מהראשונים. ובכן, זה היה צורת המשיכה, שככה היו מושכים את המנחה, מנחת מאפי תנור, שהייתה צריכה להיות, כמו שאנחנו יודעים, רקיקין, הייתה צריכה להיות הרי עם משיכה ולא עם בלילה. הנתינה השנייה של השמן הייתה משיכה, היו מושכים שמן, מורחים שמן בצורה של... ושאר השמן, והשאר השמן, אחרי שסיימו לעשות את כל העבודות, נאכלים לכהנים. זה מתנה לכהנים. אז כאן הגמרא מיד מפרשת, כמובן, כשאמרנו כל המנחות הנעשות בכלי, מה זה בא למעט? איזה מנחות לא נעשות בכלי? למיעוטי מאי, אז כמו שאנחנו כבר הסברנו במשנה, אמר רב פאפא, למיעוטי מנחת מאפה. מנחת מאפה תנור, לא ניתנים שלוש מתנות. שמן אלא רק שניים, הנתינה הראשונה והנתינה של הבלילה או היציקה, תלוי באיזה מנחה. עכשיו הגמרא מביאה מקורות לכל ההלכות הנפלאות שלמדנו במשנה. תנו רבנן, פסוק אומר, ואם מנחת מרחשת, שזה המנחה שמבשלים בתוך הסיר, אבל האמת היא שזה לא דווקא מנחת מרחשת, אלא זה מלמד לשאר המנחות גם. ואם מנחת מרחשת קורבניך, סולת בשמן תעשה. כשאתה שם את הסולת, כבר צריך להיות בתוך הכלי שמן. סולת בתוך שמן תעשה. אז מכאן אנחנו לומדים שצריכים מיד בהתחלה, כשממלאים את הכלי, דבר ראשון מה צריך לשים? שמן. כי את הסולת הרי נותנים בתוך השמן. מלמד שטעונה מתן שמן בכלי, שזו הנתינה הראשונה של השמן. ממשיך הפסוק במחת מרחשת כתוב את המילה קורבניך. הנה, ראינו את זה, לא? זה לא המשך של הפסוק, אלא ראינו את זה בציטוט הקודם. ואם מנחת מרחשת, קורבניך. אז כתוב קורבניך במנחת מרחשת, כתוב גם קורבניך במנחת מחוות שמתקנים. זה בשביל ללמד אותנו לגזרה שווה. מה כאן, כמו במנחת מרחשת, למדנו שמתן שמן בכלי זה הנתינה הראשונה שנותנים, אף להלן, במנחת מחוות, מתן שמן בכלי זה הנתינה הראשונה שנותנים. מצד שני גם לומדים ממנחת מחוות למנחת מרחשת באותה גזרה שווה. ומה להלן במנחת מחוות? יש יציקה, שזה הנתינת שמן שנותנים בסוף, שיוצקים שמן על המנחה המוכנה כבר, וגם בלילה, ששמים שמן באמצע, כשבאים לערבב את הסולת עם השמן, אז זה כתוב מפורש במנחת מחוות, שצריכים את שתי הנתינות שמן האלה. אז לומדים אף כאן לגבי מנחת מרחשת של סיר, שמבשלים בסיר, גם כאן היא טעונה יציקה ובלילה. אז אנחנו רואים גם מנחת מחוות וגם מנחת מרחשת שטעונים גם נתינת שמן בכלי בהתחלה, גם בלילה באמצע וגם מציקה בסוף. תנו רבנן, כתוב באמת גם זה במנחת מרחשת, אבל כמו שאמרנו זה מלמד לכל שאר המנחות. הפסוק שם אומר סולת בלולה. מתי בוללים, מתי שמים את השמן בשלב האמצעי שלו? אז אנחנו לומדים מזה שכתוב שהסולת בלולה, לומדים חכמים, מלמד שנבללת כשהיא סולת, שזה למעשה החלק השני במשנה. מתי בוללים את השלב השני של השמן? מתי שמים אותו? כשהמנחה היא סולת או כשהיא כבר חלה? אז לפי דעת חכמים, כשהיא סולת. מה המקור? כי כתוב כאן סולת בלולה. רבי, שהוא סבר שבוללים אותם כשהם כבר חלות, מה המקור שלו? רבי אומר, חלות בוללן, שנאמר, כתוב שם במנחת מאפה תנור, הלשון הוא חלות בלולות. אז אם כן, רואים שבלילה נעשית כשהמנחה בשלב של חלה כבר. אמרו לו חכמים שסוברים שבוללים אותם כשהם סולת, ועלו לחמי תודה, אותם לחמים שמביאים ביחד עם קורבן תודה, שהם לא מנחות. אולי אפשר לקרוא להם מנחות, אבל הם לא המנחות שמביאים בתור קורבן מנחה. אז שם כתוב גם כן את הלשון חלות. ואי אפשר לבוללן כשהן חלות, אלא כשהן סולת. למה לא באמת? מכיוון שתכף נראה למה, כן? שאי אפשר, למה לא יכולים לבולל אותם כשהן חלות? אבל על כל פנים מה אנחנו רואים מכאן? שחלות, זה לא דווקא שבוללים אותם כשהם חלות, כי הרי כמו שאנחנו רואים לגבי תודה, לחמי תודה לא שייך להגיד שבוללים את הלחמים בשלב שהם חלות. אז אם כן, אלא מה חייבים להסביר? חייבים להסביר שזה פירוש אחר לגמרי. כיצד עושה את הבלילה? נותן שמן בכלי קודם לעשייתן, שזה כולם מסכימים, שזה מה שהשלב הראשון שעושים, ונותנה את הסולת. ונותן שמן עליה כשהיא סולת, ובוללה בשעת סולת כמו דעת חכמים, ולשה ואופה, ופוטטה לפתיתים, שנראה בהמשך מה, איך עושים פתיתה, נראה בעזרת השם בעמוד הבא. אחרי שפוטטים ונותן עליה שמן פעם נוספת, שזה הנתינה השלישית, ואז קומץ קמיצה, זה דעת חכמים, שלמעשה הנקודה העיקרית כאן שצריך לשים לב אליה, בנוסף לכל השלבים הנפלאים, איך עושים מנחה עד הקמיצה. אז הנקודה העיקרית שצריך לשים לב, שלדעתם את הבלילה מתי עשו, כשהמנחה עדיין הייתה סולת. עכשיו רבי מבאר גם את כל התהליך, רק לדעתו את הבלילה עושים כשהמנחה היא חלה. רבי אומר, חלות בוללן. הוא בולל את המנחה כשהיא כבר בשלב של חלות, ואז הוא מפרש איך התהליך. קודם כל מה המקור, כמו שכבר ראינו, שנאמר חלות בלולות בשמן, עכשיו מביא את התאריך, את התהליך. כיצד עושה? נותן שמן בכלי קודם לעשייתה. זה שלב ראשון, נותנים את השמן בהתחלה, כולם מסכימים בזה, שמיד השלב הראשון של הכנת המנחה זה נתנת שמן בכלי. בשלב הבא, ונותנה את הסולת, ולשה והופעה ופוטטה, ורק אחר כך נותן עליה שמן ובוללה. שזה למעשה הבלילה נעשית כשהן כבר חלות אפויות. אחרי זה יש הרי את הנתינת שמן בסוף, שזה למעשה היציקה, וחוזר ונותן עליה שמן וקומץ, שזה הנתינה השלישית של השמן. אז כמו כן, גם כאן צריך לשים לב שלפי דעת רבי, את הבלילה עשו אחרי שהמנחה כבר הייתה בשלב של חלה. טוב, אמרנו לפני כן שאי אפשר לומר שבוללים את לחמי התודה כשהם חלות. למה באמת אי אפשר? אי אפשר דקאמרי לרבנן לרבי מהי היא? אמר רבי שמואל ברב יצחק, למה באמת לא יכול להיות? כי הרי רק רביעית שמן היא. הרי השמן שיוצקים זה רביעית הלוג. נו, איך מתחלקת לכמה חלות? אתה לא יכול את השמן הזה לחלק לכמה חלות. למה? כי כשהחלה היא כבר אפויה, אז מכיוון שהיא ממש מיובשת וממש מעובררת, אז השמן ברגע אחד נספג בתוך החלה. אז אי אפשר אחר כך להוסיף את אותו רביעית שמן לעוד ועוד חלות. אז מוכרח לומר מוכרחים לומר שאת הבלילה של השמן עשו כשעדיין המנחה הייתה סולת, ואז הבלייה של הסולת מהשמן לא כל כך חזקה, ולכן אפשר לבלול בכמות יותר גדולה של סולת את השמן. למדנו במשנה את ההבדל שיש בין שתי סוגי המנחות של מנחת מאפי תנור, בין חלות לבין רקיקין, ואז אמרנו שהחלות טעונות בלילה של השמן בשלב השני, והרקיקין טעונות משיכה בשלב השני. אומרת הגמרא מקור לדברים שאמרנו. תנו רבנן, הפסוק אומר, חלות בלולות, כשהבלילה צריכה להיות כשהן חלות, ולא רקיקין בלולין. החלה היא צריכה להיות בלולה, הסוג הזה של המנחת מאפי תנור, ולא הסוג השני של רקיקין, הוא לא צריך להיות בלול. שיכול והלא דינו, הייתי יכול ללמוד מסברה שאולי כן נגיד שיהיה בלילה גם ברקיקין. באיזה צורה? הייתי אומר, ומה חלות שאינן טעונות משיכה? דיינו לעשות למרוח שמן. בכל זאת, טעונות בלילה, לערבב אותם בשמן, ללוש אותם בשמן. רקיקין שטעונין משיכה בשמן, אינו דין שטעונין גם בלילה? שטעונות בלילה? אינו דין כן שטעונין בלילה? תלמוד לומר, חלות בלולות, רק החלות יש בהם את הבלילה של השמן, ולא רקיקין בלולין. בסדר. עכשיו עוברים לרקיקין. הרקיקין הם רק משוחין בשמן, והם לא בלולים. מה המקור לזה? הפסוק אומר רקיקין משוחין. מדייקים, ולא חלות משוחות. ולא חלות משוחות. שיכול ועלות דינו, הייתי לומד בקל וחומר, שגם חלות צריכים למשוח אותם בשמן. באיזה קל וחומר? אומר רקיקין שאינן טעונין בלילה, ללוש אותם בשמן. טעונין משיכה. למרוח. אז אם כן, חלות שטעונות בלילה, אינו דין שטעונות גם משיכה? תלמוד לומר לו, רקיקין משוחין ולא חלות משוחות. מהי תלמודה? אולי צריכים גם לעשות משיכה וגם בלילה, גם בחלות וגם ברקיקין. והתורה נותנת דוגמה בחלות והוא הדין לרקיקין, וברקיקין והוא הדין לחלות. אומרת הגמרא, אמר רבה לא להשתמט קרא, ככה יש פה גורסים, ולכתוב אפילו פעם אחת חלות משוחות ורקיקין בלולין, סימן שהתורה כשהיא בצורה עקבית חוזרת על זה, שהחלות צריכות להיות בלולות והרקיקין צריכים להיות משוחים, אז זה דווקא ככה ולא אחרת. מה הצורה של המשיכה? כיצד מושכן? המשנה לימדה כמין קי, והשאר נאכל הכהנים, שאר השמן. מה זה קי? מהי כמין קי? אמר רב כהנא, כמין קי יווני, כמו אות קי בשפה היוונית. תנו רבנן, מנחה הבאה מחצה חלות ומחצה רקיקין. מתי מביאים מנחה חצי חלות וחצי רקיקין? לפי דעת רבי שמעון, הוא סובר שמנחת מאפי תנור שאדם מתנדב, הוא יכול להביא או חלות או רקיקין או שניהם יחד, חמש חלות וחמש רקיקין. אז כשמביאים את שתיהם יחד, לפי דעת רבי שמעון, מביא לוג שמן שלם, אבל אחד, וחוצה הוא חציו לחלות וחציו לרקיקין, חצי מהשמן, וחציו של הרקיק, וחציו של החלות, החצי שמן של החלות, בוללן, הוא בולל עם זה את החלות, ואת אותו חצי של הרקיקין, מושכן את הרקיקין, אבל כמובן, כמה השמן צריך בשביל למשוך סך הכל, לעשות מריחה של צורה מסוימת על הרקיק, לא הרבה שמן צריך. מה עושים עם מה שנשאר? הוא מושך את הרקיק על פני כולו. רגע. הוא מושך את הרקיק על פני כולו. צריך לשים לב פה שהוא חולק על המשנה, כי המשנה אומרת שהמשיכה היא כמין עותקי. לפי דעת התנא פה של הברייתא, המשיכה היא על פני כל הרקיק, אבל גם במקרה כזה מורחים מלמעלה על כל הרקיק, אבל עדיין נשאר שמן. מה עושים עם זה? הוא שאר השמן של הרקיק, מחזירו לחלות ובולל עם זה את החלות. רבי שמעון בן יהודה, משום רבי שמעון אומר, מושכן כמין קי, כמו שראינו התנא של המשנה. מה עושים אבל עם מה שנשאר מהשמן של הרקיק? ושאר השמן נאכל לכהנים, לא מחזירים את זה לחלות. מביאה הגמרא ברייתא תניא אידך, רקיקין הבאים בפני עצמן, כשמביאים מנחת מאפה תנור של רקיקים בפני עצמם, מביא לוג שמן ומושכן, וחוזר ומושכן, עד שיחלה כל שמן שבלוג. דהיינו שאת אותו שמן שנותנים בשביל הרקיקין, צריכים ש... הרקיקין יבלעו את כולו, אז אם במשיכה הראשונה עדיין נשאר שמן, אז מושכים פעם שנייה, פעם שלישית, עד שנגמר כל השמן. זה דעת הנקמה של הברייתא. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, מושכן כמין קי, ושאר השמן נאכל הכהנים, כמו שראינו בסוף הברייתא הקודמת, שמושכים רק פעם אחת את הרקיקין, נשאר שמן, תן את זה לכהנים. אומרת המשנה, כל המנחות... הנעשות בכלי, פה נראה תכף מה הגמרא ממעטת מהמילה הזאת בכלי, אז כל המנחות האלה טעונות פתיתה. מה זה פתיתה? זה כבר המשנה הבאה תבהר, בעמוד הבא. טוב, אבל אמרנו כל המנחות הנעשות בכלי הן טעונות פתיתה, שעושים אותם פתיתים. מה זה, את מה זה בא למעט? מה לא? למיעוטי מה היא שואלת הגמרא? מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, למיעוטי שתי הלחם, ולחם הפנים, ששתי הלחם שהיו מביאים בחג השבועות ומניפים בבית המקדש, ולחם הפנים שהיו מסדרים בתוך ההיכל על גבי השולחן, מדי שבת בשבתו, שתי אלה באמת לא טעונים שיעשו להם פתיתה. לא היו פותטים אותם לפתיתים, הם היו נאפות בתנור. הם לא נעשות בכלי, הם נאפות בתנור. אז לפי הדעה הזאת, התנור לא היה נחשב כלי שרת, אז שתי אלה לא היו טעונים פתיתה שיחלקו אותם לחלקים, אלא כמות שהם ככה היו משאירים אותם בשלמות. מביאה הגמרא מקור לדין שלמדנו במשנה. תנו רבנן, הפסוק אומר, פתות אותה פיתים. זה המקור של לחלק את המנחה לחלקים, שנראה במשנה הבאה בדיוק באיזה צורה עשו את זה. בכל אופן, לומדים מזה שכתוב פתות אותה פיתים, ובסוף הפסוק כתוב את המילה מנחה. לרבות, זה שכתוב בסוף מנחה, זה בא לרבות כל המנחות לפתיתה. יכול שאני מרבה אף שתי הלחם ולחם הפנים, שגם אותם יצטרכו לעשות בהם פתיתה. תלמוד לומר אותה, שזה בא למעט. כתוב ויצקת, בסוף כתוב שמן מנחה. זה בא לרבות כל המנחות ליציקה של השמן. יכול שאני מרבה אף מנחת מאפה, ראינו במשנה הקודמת שלא יוצקים שמן על מנחת מאפה. תלמוד לומר, עלי השמן, הוציא את החלות. זהו, נאמר עלי השמן, זה בא למעט. שואלת הגמרא, אולי נוציא רק אחת מהחלות של מנחת מאפה תנור. אולי רק אחת מהם זה ממעט. הוציא את החלות ולא הוציא את הרקיקין. תלמוד לומר, מיעוט נוסף. היא, דווקא היא טעונה יציקה ולא מנחה אחרת. אז יש פה מיעוט נוסף. גם לסוג השני של המנחת מאפה תנור. מהי תלמודה? אולי... למה אתה בא למעט דווקא מנחת מאפה תנור, שהיה בהתחלה בתוך שאר המנחות? למה לא תמעט מנחות אחרות? אומרת הגמרא, אימא להוציא מנחת כהנים. הרי מנחת מאפה תנור, עם כל הכבוד, הוא הרבה יותר משוייך לכל שאר המנחות מאשר מנחת כהנים. למה? הוא כתוב יחד באותה רשימה עם שאר המנחות. אז כשיש לך דרך למעט יציקה באחת מהמנחות, תמעט את החריג, אל תמעט את מי שבתוך הכלל. מי החריג? המנחת כהנים שכתוב בנפרד. למה אתה ממעט דווקא מנחת מאפה תנור? מבארת הגמרא, אמר רבה, הרי יש פה שתי מיעוטים ביציקה, גם אותה וגם היא. איזה מנחה יש לה שתי מנחות שהיא כוללת אותם שכלולים בה? לא מנחת כהנים, מנחת כהנים יש אחת, אלא מנחת מאפה תנור שיש בה גם חלות וגם רקיקין. אז אם יש שתי מיעוטים, באו למעט מנחת מאפה תנור. איזה הוא דבר שצריך שתי מיעוטים, שני מיעוטים, ואומר זו מנחת מאפה. פעמיים בעמוד הקודם הבטחנו שהמשנה הבאה, משנה בעמוד ב', תבאר איך עושים פיתים, איך פוטטים את המנחה. אז הנה הגענו לזה. מנחת ישראל, כשישראל מביא מנחה, אז כופל אחד לשניים, כופל, יש כאלה רוצים להגיד שזה הכוונה מלשון כפול, אפשר אולי להגיד שזה מלשון לקפל, כופל אחד לשניים, משניים לארבעה ומבדיל. מבדיל. מה זה נקרא מבדיל? שובר את זה באמת. זאת אומרת, מחלק את המנחה לארבע חלקים. עכשיו, איך היו קומצים אחרי פתיתה כזאת? אתה לוקח סך הכל מנחה גדולה, מחלק אותה לארבע חלקים. מה יש לך עכשיו דרך לקמוץ מתוך זה? קח אוגה, תחלק אותה לארבע. מה אתה יכול לקמוץ עכשיו? אז יש דבר מעניין, ספר מיוחס להרשב"א, אחד מהראשונים. אז הוא כותב שאת אחת מהרבעים היו ממשיכים לפרוס, עד שזה היה מגיע לחלקים של כזית. וברגע שזה חלק של כזית, זה כבר יותר אפשרי לקמוץ אותו. אז זה הדרך של הפתיתים, של שאר המנחות. מנחת כהנים, ששם לא היה את העניין של הקמיצה. כי הרי היו ככה כמות שהוא, מקטירים אותו על המזבח, את כל המנחה. אז לכן, היה כופל אחת לשניים, ושניים לארבעה, ואינו מבדיל. לא צריך להבדיל אותם, אלא רק היה מקפל אותם, היה משאיר אותם שלמים. כי אין עניין פה להבדיל ולחלק, כי אין קמיצה. מנחת כהן משיח, מנחת חביתין, שכהן גדול היה מביא כל יום לבית המקדש, לא היה מקפלה, אפילו לא את הקיפולים שהיו עושים בשאר המנחות. הגמרא תבאר מה כן. רבי שמעון אומר, דעה אחרת, מה היו עושים עם מנחת כהנים ומנחת כהן גדול? מנחת כהנים ומנחת כהן משיח, אין בהן פתיתה, לא היו פוטטים אותם לחלקים. הסיבה היא מפני שאין בהם קמיצה. וכל שאין בו קמיצה, אין שום מצווה לקמוץ מתוך המנחה, וכל שאין בהם קמיצה, אין בהם פתיתה. ככה מסביר רבי שמעון. ובכן, לפי דעת רבי שמעון, וכולן פוטטן כזיתים. פוטט אותם כל עוד, הוא היה פוטט אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהם היו הופכים להיות בשיעור של כזיתים, כזית, ואז היה יכול לעשות בהם קמיצה. אומרת הגמרא, למדנו שצריך לכפול את המנחה לארבע חלקים. שואלת הגמרא, תנו רבנן, מאיפה לומדים את זה? מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. פתות, הפסוק אומר פתות אותה פיתין. אז פתות יכול לשניים, לחלק את זה רק לשניים. תלמוד לומר, לא כתוב תעשנה פתות, כתוב פתות אותה פיתים. פיתים זה לשון רבים. תלמוד לומר פיתים. אי פיתים, לשון רבים, יכול יעשנה ממש פירורים קטנים. תלמוד לומר אותה לפתיתין, ולא פתיתה לפתיתין. אתה עושה את זה ממש פירורים. הכיצד? מנחת ישראל כופל אחד לשניים ושניים לארבעה, פתות ופיתים וזהו, ואחר כך מבדיל, חלק אותם, שובר אותם. מנחת כהנים וכהן משיח היה מקפלה וכולי, ככה ראינו במשנה. והננתנן לא היה מקפלה. אז איך אתה אומר פה שכן היו מקפלים את המנחה הזאת של כהן משיח? אומרת הגמרא, אמר רבא, אינו מקפלה לארבעה, אבל מקפלה לשניים. למה? כי הרי היה מנחת כהן משיח שלמה, מנחת חביתין הייתה של עיסרון. אבל היו חוצים אותה לשתיים, אז רק היה חצי עיסרון. אז מכיוון שזה רק חצי, היו גם פוטטים אותו רק לשניים, ולא לארבע, כמו כל המנחות, כי כל המנחות היו מידת עיסרון. זה חצי מכל המנחות, אז גם היו עושים לו פתיתה חצי מכל המנחות. רבי שמעון אומר, למדנו במשנה, רבי שמעון אומר, מנחת כהנים ומנחת כהן משיח, אין בהם פתיתה וכולי. בסדר, זה ציטוט שקשור לפתיתה ולפתיתים. עכשיו אנחנו עוברים פה לעניין שכשלוקחים לחם שברכתו המוציא לחם מן הארץ, מפוררים אותו לפירורים, ומבשלים אותו, מה תהיה הברכה שלו? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, היי חביצה, איך בדיוק מכינים חביצה? צריך לפתוח ספר מתכונים, הראשונים לא ממש מבארים איך, אבל הרעיון של חביצה הוא, שהוא היה עשוי מפירורי לחם מבושלים, אני מדגיש מבושלים. אז הדין, איזה ברכה מברכים על זה? דעית בפירורים כזית, מברכים על עליה מוציא לחם מן הארץ. אם יש בה אפילו פירור אחד בגודל של כזית, מברכים על כל החביצה, כל התבשיל המוציא לחם מן הארץ, והברכה לא בטלה ממנו. אבל אילת לפירורים כזית, וכל הפירורים הם פחות מגודל של כזית, אז מברכים על זה מזונות, ולא מברכים המוציא לחם מן הארץ. מברכים על עליה בורא מיני מזונות. הדגש הוא דווקא כשהם מבושלים, כמובן. אבל אם הם לא מבושלים, הם פירורים של לחם, פחות מכזית, ודאי שיברכו על זה המוציא לחם מן הארץ. כי לא התבטל מזה שם הברכה בזה שזה פחות מכזית. רק אם בישלו אותו פחות מכזית, אז באמת פירורי לחם מבושלים, בטל מהם כשהם פחות מכזית, שם המוציא לחם מן הארץ. אמר רב יוסף, הגעתי פה עם חידוש. חביצה, פירורי לחם, מבושלים, פחות מכזית, בורים מן המזונות. מן האמין עלה, מאיפה המקור שלי, אומר רב יוסף. אמר רב יוסף מן האמין עלה, שאם זה כזית, עדיין מברכים המוציא לחם מן הארץ. דתניה. משהו פה מרגש בברייתא הזאת. היה עומד כהן, פעם ראשונה, ומקריב מנחות בירושלים. כתב רשי, כגון שלא הקריב כהן, זה עדיין מנחה מימיו. והוא בא להקריב מנחה. עוד דוגמה אחרת, אומר רשי שהוא היה מקריב מנחה חדשה, כגון מנחת העומר, שמביאים פעם בשנה. והוא בא עכשיו להקריב מנחות הכהן. רגע של התרגשות עובר בליבו, ואז הוא בא לעשות את המנחה, אומר, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה להקריב מנחות בבית המקדש. אחי, זה דבר כזה פשוט. זה הברכה שהוא עושה. עכשיו הוא בא לאכול, שירי המנחות נאכלים לכהנים. נטלן לאוכלן מהמנחות. איזה ברכה הוא מברך על המנחה? אומר המוציא לחם מן הארץ. ואתנן המשנה אומרת, וכולן פוטטין, פטיטין בכזית. ואפילו אותם המנחות שהיו מתגנים אותם. מה רואים מכאן? שזה חייב להיות דווקא שיעור של כזית. לפחות פירור אחד בשיעור של כזית, כדי שיוכלו לברך המוציא לחם מן הארץ. ומאז ישראל רב יוסף, שאם זה עדיין נשאר פירור של כזית, אפילו שזה יתבשל, עדיין ברכתו המוציא לחם מן הארץ. אמר לי אביי, לרב יוסף שבא עם החידוש הזה, אביי היה תלמידו של רב יוסף. ולתנא דבר רבי ישמעאל, שחולק על המשנה שלנו, ואמר, מפרחן עד שמחזירן לסולטן, ומפורר את הפירורי לחם עד שזה הופך להיות ממש קמח. אז איך אפשר לברך המוציא לחם מן הארץ אם זה כמו קמח? חנמי דלא מברך המוציא, לפי דעתך? הוא לא יברך המוציא אל המזונות כי אין פה פירור כזית? וכי תאמה חנמי, אתה יודע מה, אתה תגיד לי כן, נכון, באמת לא מברכים המוציא כי אין פה פירור של כזית? זה לא יכול להיות. והתניה, ברייתא אומרת ככה, אם בפירורים רגילים של חולין, ליקט מכולן שיעור של כזית ואכלו, אם חמץ הוא אנוש קראת, אם מצה הוא אדם יוצא בידי חובתו בפסח, מה רואים מכאן? שאדם לוקח פירורי לחם, מגבל אותם ומדביק אותם לאחד, זה הופך להיות ממש דבר חשוב, שאם אדם יאכל כזית מזה בפסח, הוא חייב קראת על זה שהוא אכל חמץ, אם זה חמץ. אם אדם יאכל את זה כשזה מצה, כזית מזה בליל הסדר, הוא יוצא ידי חובת אכילת מצה. רואים מכאן שזה חשוב. אפילו פטיטים של פחות מכזית, שגיבלם הם חשובים. אומרת הגמרא, רואים אם כן שפירורים, לאו דווקא כשגיבלם, רואים מפה שפירורים הם חשובים, פירורים של לחם. אז כנראה שברכו עליהם גם המוציא לחם מן הארץ. אומרת הגמרא, אך הבמאי עסקינן בשעיר סן, דובר פה שהוא דיבק את הפירורים ועשה אותם ללחם אחד, אז הם נהיו חשובים, ובאמת צריך לברך עליהם ומוציא לחם מן הארץ. אומרת הגמרא, אי, אחי היינו דקטני עליו, והוא שהחלן, כתוב לשון רבים, הגרסה האמיתית, והוא שהחלן בחדי אכילת פרס, והיא בשעיר סן, והוא דיבק אותם יחד, אפילו בלי אפייה, שעירסו, שאכלו, שאכלו מבא אלי בלשון יחיד, כי הרי הוא הפך אותו לגוש אחד. אלא אחרי מה עסקינן, בבא מלחם גדול. באיזה מקרה מדובר כאן שמברכים המוציא לחם מן הארץ גם בפחות מכזית? באיזה מקרה מדובר פה שיוצא ידי חובתו מצא בפסח גם בפחות מכזית? באיזה מקרה הוא יחייב משום אכילת חמץ אפילו בפירורים שפחות מכזית? זה מדובר כשהוא בא מלחם גדול. מה זה בא מלחם גדול? מסביר רש"י שעדיין הוא בעין. הכיכר שבא הוא ממנו. הלחם שהפירור הזה יצא ממנו, הלחם עצמו עדיין קיים בעיניים, אפשר לראות אותו. ולכן, ואבי חשוב, הוא בר ברכה, מכיוון שהכיכר לחם שממנו בא הפירור הזה עדיין קיים, אז אפילו הפירור הזה חשוב, ומברכים עליו ומוציא לחם מן הארץ. הלקח, פירורי נמי, מה שמסכם, פירורים נמי שלקטן, חשובי נמי, הוא מברך עליהם. כשהוא לקט פירורים, הם חשובים, מברך עליהם המוציא לחם מן הארץ. אבל המנחות שפרחן לפירורים ולא נשתייר מהם דבר חשוב, וגם אין חלק אחד שהוא שלם עדיין, אז אם הלך דבינן כזית, אז בזה אני אומר לך שכן צריך כזית כדי שזה יהיה המוציא לחם מן הארץ. והי חביצה, התבשיל מפירורי לחם, נמי דקאמר יעיד בי כזית מברך על זה המוציא לחם מן הארץ, ואם לא בורא ביני מזונות, אף על פי שבא מלחם גדול, אז אם כן למה אם זה פחות מכזית מברכים על זה מזונות? היא לא אהבה לחם בהן, בינן כזית לעניין המוציא. אם לא שהלחם היה קיים בהן, היו צריכים כזית שלם בשביל לברך ברכת המוציא לחם מן הארץ. ממשיך הגאות הבך ואומר, ואם יש הלחם בהן, אפילו פירורים שאין בהם כזית, מברך עליהם באמת ברכת המוציא, בחביצה שגם בפירורים פחות מכזית יברכו עליהם המוציא לחם מן הארץ, אם עדיין הלחם המקורי שלהם קיים בהן. מה יהווה עלה? תכלס, מה עושים עם חביצה? איזה ברכה מברכים על הפירורי לחם המבושלים? אומרת הגמרא, רב ששת אמר, אפילו פירורים שאין בהן כזית, הם חולקים על רב יוסף ולדעתם מברכים המוציא לחם מן הארץ, גם על פירורים פחות מכזית. אמר רבה, יש לי בשביל זה תנאי, והוא דאיקה תוריתה, זה הכוונה תואר, מראה, תוריתה דנעמה עליי, הוא צריך שיראה לזה מראה לחם. אומר רש"י, ולא שיהיו, לא שיהיו שרוי כל כך, שנראה אם הם לחם או לאו. שזה לא יהיה שרוי במים כל כך הרבה, שאתה לא רואה על זה עדיין, אם זה באמת היה לחם פעם, או שזה לא היה לחם. אבל כל זמן שרואים על זה שיש על זה תואר לחם, מברכים על זה המוציא לחם מן הארץ. עד כאן השיעור על דף עין ה'.